הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
אהלן, היי דר, כמו שאומר סת' רוגן בפתיח. סינוסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 307, מהדורה מיוחדת ביום ראשון, מיוחדת ונדירה. נדירה כמו אתרוגים פיתם. אז היום 19 בספטמבר, י' ג' תשרי תשפ"ב, ערב ערב סוכות, בדרך כלל פה בימי שלישי, אבל ביום שלישי חג סוכות, אני אהיה בסוכה ולא התקנתי שם מיקרופון. ואני גם אהיה בהמשך השבוע בפסטיבל חיפה, ולכן התכנסנו היום להקדים את הפסטיבל בכמה שעות ולהקדים את החג ולעשות תוכנית מיוחדת שתוקדש לסרטים שכבר ראיתי מתוך פסטיבל חיפה, בתקווה שתגיעו לראות את הסרטים במהלך חול המועד על הכרמל, שם באודיטוריום, ברפופורט, בסינמטק ובכל האולמות שבהם הפסטיבל מתקיים. לפני הכל, את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לבארי לבנת מהאוזן השלישית, תודה לכל אנשי האוזן השלישית על האירוח הנפלא ועל הבית שהם נותנים לנו פה, תודה לאנשי צוות האתר והמגזין של רדיו הקצה, תודה לקוואמי, שבזכותו ולכבודו אני פה, ותודה לכם שאתם מאזינים ועושים לי כיף לבוא גם פתאום ביום ראשון. וגם תודה רבה לסינמטק תל אביב, סינמסקופ רדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לאירועים והקרנות בשבוע הקרוב, ימי חול המועד סוכות, גם לפני, כן, היום, כבר היום, יום ראשון, יוקרן הסרט המקשר, סרט שזכה בדקל הזהב בשנת 1971, סרט של ג'וזף לוסי עם תסריט של הרולד פינטר, ובראשון הבא, יום ראשון הארור, בלאדי סנדי, שניהם מוקרנים במסגרת התוכנית באמת המצוינת, בריטי ברוטלי, החושפת את המחנה המשותף האגרסיבי ומלא רוח המרד של התוצרת הקולונית של שנת 1971 בבריטניה. ביום שלישי ב-9, מוצאי החג, אבנים מתגלגלות, הסרט של מרטין סקורסזי מ-2008 על להקת רולינג סטונס, וזה הקרנה לזכר צ'רלי ווטס, המתופף שהלך לעולמו בחודש שעבר. עוד המלצה קולנועית מוזיקלית, ביום שישי דאבל פיצ'ר, אריטה פרנקלין, אז קרנת הסרט הדוקו, חסד מופלא, מתעדת 48 השעות בהם הקליטה אריטה פרנקלין בכנסייה. את אלבום הגוספל נמכר בכל הזמנים, אלבום האיקוני, ואחריו הסרט ריספקט, הביוגרפיה שמגוללת סיפור חייה של, של פרנקלין. בשבת, רגע, המוזיקה נגמרה, אני יכול לטפל בזה, שנייה, ככה, ביום ראשון אני לא רגיל לכפתורים, הכל נראה שונה פה. אני רגיל למי שלישי. בשבת תגיע לסיומה סדרת ההקרנות במלאות 20 שנה לצאת הסרט הראשון בסדרת הרי פוטר. גם כאן יהיה דאבל פיצ'ר של שני הסרטים האחרונים. כל הפרטים על כל הסרטים וסרטים נוספים וכרטיסים וסרטים ב-VOD, ותוכנית הקודמת ציינו כמה סרטים ב-VOD של סינמטק תל אביב שנמצא באתר. הכל הזה נמצא באתר cinema.co.il, ואם אתם נכנסים לשם תגידו להם שיאיר שלח אתכם. ו ומסינמטק תל אביב לסינמטק חיפה. היום, היום, יום ראשון, ייפתח פסטיבל הקולנוע בחיפה, הוא יימשך עד מוצאי שמחת תורה. אז כל התוכנית היום תוקדש לכמה מהסרטים שכבר ראיתי, תוכלו לקרוא גם בכלכליסט על סרטים, אני אעלה גם אצלי בבלוג, ולאורך השבוע אני אמשיך לעלות גם אצלי בבלוג וגם בפייסבוק על עוד סרטים שאני רואה שם או שרואה באמצעים אחרים. הסרט הראשון שאני רוצה לדבר עליו, אני חושב שהוא אחד הסרטים היותר מדוברים מהתקופה האחרונה, ובאמת סרט שמושך תשומת לב, ואני חושב שגם כדאי לראות אותו במידה מסוימת. סרט שנקרא, בעברית הוא נקרא שף, סרט על אנטוני בורדיין. באנגלית הוא קרא Road Runner, a movie about אנטוני בורדיין. זה מעניין כי הסרט בעברית גם ממותג שף, וגם נמצא בתוך מסגרת בפסטיבל שנקראת דוקו קולינריה, ושעוד סרט נוסף שנדבר עליו גם נמצא שם. אבל באופן משונה, אנטוני בורדיין אמנם מוכר כשף והתפרסם כשף, אבל כמעט ואין אוכל בסרט הזה, וכמעט שהסרט לא עוסק בשפיות של אנטוני בורדיין, אלא זה נקודת המוצא, שזה מה שגרם לו להתפרסם. מי שביים את הסרט הוא מורגן נביל, שעשה את הסרט 20 Feet from Stardom, סרט מאוד יפה, וגם את הסרט על מיסטר רוג'רס, שהיה בסדר, מעניין, אבל אחד הלעיתים הגדולים בתחום הדוקומנטרי בשנים האחרונות, הסרט על מיסטר רוג'רס, ועכשיו עשה את הסרט על אנטוני בורדיין, ההפקה של CNN, כי אנטוני בורדיין היה הטלנט של, של CNN, רוב העונות האחרונות של התוכנית שלו הייתה ב-CNN. זה סרט שהוא מונטאז' עצום של קטעים, אנטוני בורדיין בערך משהו כמו 20 שנה האחרונות, אחד האנשים שהכי צולמו, הכי תועדו, הכי הוקלטו, הכי רואיינו, הייתה לו תוכנית משלו, הוא צילם את עצמו, הוא תיעד את עצמו, צילמו אותו, הוא התראיין המון, ויש המון חומרים ליצור איזשהו סוג של מסלול של האיש הזה שהסתובב בעולם. בהתחלה הוא הסתובב ואכל, ובהמשך הוא הסתובב ופשוט פגש אנשים, והיה מין איש כזה שזה, הסרטים שלו היו, הסדרות שלו, היו מין כאילו טרבלוגס, כאילו תוכניות מסע, אבל בפועל, ובהתחלה מסע ואוכל, אבל בפועל עם הזמן זה הפך להיות מין תוכניות שהיה בהם איזשהו אלמנט אנתרופולוגי של מישהו שהוא מאוד סקרן ורוצה לפגוש אנשים ורוצה לפגוש תרבויות ורוצה לראות את המקומות הכי רחוקים מהמקום שבו הוא נמצא ולחיות ולחוות ולחיות אנשים במקומות אחרים. ועם הזמן, וזה מה שהסרט מראה, המסעות האלה, היה בהם גם משהו שהוא נהיה יותר ויותר קיצוני, למקומות יותר קיצוניים, למקומות יותר מסוכנים, למקומות שהם פחות ופחות מתורבתים, למקומות שהם כבר לא מקומות של לתיירים ולטיילים, אלא כבר כמעט, הוא הופך לי כמעט מין כתב מלחמה. והאופן שבו הסרט מציג את זה, זה איזשהו סוג של משהו כפייתי, איזשהו משהו אובססיבי, וגם יש בתוך העניין הזה אולי גם איזו משאלת מוות. המשאלת מוות הזאת הולכת ומתחברת כשאנחנו מתוודעים לסיפור של אנטוני בורדיין, שהיה באמת האיש, אני חושב שהרבה אנשים בתקשורת בוודאי כינו בו שף, מצליח, מפורסם, שכתב רב מחר ב-1999 והתפרסם אחר כך עם תוכניות טלוויזיה, אכל הכל, טייל בכל, באמת סוג של איזשהו סוג של הנהנתן של המאה ה-21, זו הייתה הדמות, וב-2016 הוא התאבד, בגיל 61. ואז באמת נשאלת השאלה, וואו, היה לך הכל, למה אתה מתאבד? אחד החברים הקרובים שלו הוא המוזיקאי ג'ון לורי, והוא פותח את הסרט ואומר, The fucker killed himself, הבן זונה התאבד, כלומר, מה אפשר לעשות? כלומר, גם בחבריו הקרובים עושה רושם, לא לגמרי הבינו מה היה הסיפור שם. אם הכל היה כל כך טוב, למה הכל היה כל כך גרוע? מה שהסרט מציג זה שאנטוני בורדיין הוא איש עם רקע של התמכרויות, הוא היה ג'אנקי בעברו שנגמל והשתקם, אבל אחד הדברים שלומדים מהסרט זה שכנראה ההתמכרויות זה לא משהו שבאמת עובר, זה תמיד משהו שנמצאים במלחמה מולו, ושאם נגמלים מקוקאין והירואין, אז מתמכרים לדברים אחרים, ואז באמת הסרט מציג את זה יפה, שוב, אולי זה קצת הופך להיות בנאלי בגלל שהסוף ידוע מראש, שגם המסעות האלה וגם אורח החיים שהוא קיים, וגם האנשים שהוא היה מעורב בחייהם, האבות וכן הלאה, הכל קיבל איזשהו סוג של צבע התמקחותי, צבע כפייתי, צבע אובססיבי, וברגע שמשהו שם משתבש והוא ננטש והלב נשבר, הוא לא היה יכול לעמוד בזה. זה הנרטיב. יש בסרט דמות אחת שהיא הווילן, היא הדמות הרעה בסיפור, וזאת אסיה ארג'נטו, ביתו של הבמאי, הבמאית בפני עצמה ושחקנית מפורסמת בפני עצמה, ואחת הנשים הבולטות בקייס נגד הרווי ויינסטין, ומי שהייתה בת זוגו של אנטוני בורדיין בשנותיו האחרונות, וסיפור האהבה שלהם, האופן שבו הוא מוצג בסרט, הוא הדבר שדחף אותו מעבר לקצה. יש בסרט שני אלמנטים שאפשר לדבר עליהם בנקודת מבט דוקומנטרית, כי אנחנו מצפים שסרט דוקומנטרי הוא קצת כמו כתבת תחקיר, ושהכל שם יהיה ממוסמך ונאמן למקור, ויש שני דברים בסרט, ותבחרו אתם מה מבחינתכם הוא הדבר הבעייתי מבחינה אתית. האחד הוא, וזה פורסם הרבה, כתבתי על זה בסוף השבוע בכלכליסט, אתם יכולים להיכנס לקרוא, בכמה קטעים, משהו כמו שניים או שלושה קטעים בסרט, הבמאי מורגן נביל משתמש בכל דיפ פייק, כל שמסונטז על ידי מחשב, שמדמה את קולו של אנטוני בורדיין להקריא קטעים שהוא לא באמת אמר, שהוא לא באמת הקליט. כלומר, כל הקטעים של אנטוני, בגלל שאנטוני בורדיין הקליט כל כך הרבה וויס אוברים, וכל כך הרבה רעיונות לאורך השנים, אז כל הוויס אוברים בסרט הם בקולו של אנטוני בורדיין. ושוב, בגלל העובדה שזה סרט של CNN, והעובדה שהוא עבד בצמוד עם מפיקי הסדרות שלו, הייתה לו גישה, למורגן נביל הייתה גישה לכל ההקלטות, ולכל החומרי גלם, ולאוטייקים, ולקריינויות שהוקלטו ונגנזו, וכן על ממש המון המון, לא רק הדברים ששודרו, גם הרבה דברים שנגנזו ולא שודרו. ואז כנראה כדי להמשיך את הרעיון הזה, שכל הסרט, כל הקטעים בוויס אוברים, בקולו של אנטוני בורדיין, אז היו לו כמה קטעים שהוא כתב, אחד מייל שהוא כתב לחבר שלו, ואחד קטעים שהוא כתב מהספרים שלו, ובמקום לתת לקריין להקליט את זה, או לכתוב את זה ככיתוב על מסך, כמו שלפעמים עושים, הוא לקח תוכנת דיפ פייק אודיו, ויצר את קולו של אנטוני בורדיין, ואנטוני בורדיין מקליט את זה. וזה עשה די רעש ביולי, כשהסרט יצא בארצות הברית, הנקודה הזאת עשתה רעש, ושאלו האם זה אתי, האם זה חוקי לעשות כזה דבר. אני חושב שכן, אני חושב שאין בעיה. מה ההבדל בין זה ובין להביא קריין של מישהו? מה ההבדל בין זה ובין להביא את שחקן שידבב דמות בוואלסים בשיר, טקסט שדמות אומרת, הטקסט הוא שנאמר, אבל הדמות לא רוצה להיחשף, אז מביאים קריין, שחקן שיגיד את הטקסטים האלה. אני חושב שזה בעיה, אני חושב שיש בעיה לשקר, אני חושב שבעיה אם הוא מכניס לו מילים לפיו, אבל אם זה רק איזשהו סוג של אלמנט של המחשה, ואנחנו נמצאים בעידן שבו יש שחזורים, ויש קטעי אנימציה, ויש כמות קרניות וגרפיקה וקליפים, אז האלמנט הזה פחות מטריד אותי, ובאמת, כשרואים את הסרט, אז קצת לא מבינים גם מה כל הצעקה, איזושהי סוג של צעקה עקרונית, ולא צעקה מהותית לסרט, כי זה כל כך מעט שניות בתוך הסרט, שזה לא... ודרך אגב, נורא שמים לב לזה, כי שמים לב שהכל מסומטה, זה נשמע כמו אנטוני בורדיין פלוס אוטוטיון. האלמנט השני הוא שאסיה ארג'נטו כל כך... כל כך מוצגת כבעצם מי שאחראית למותו, בסרט, והסרט לא ביקש ממנה תגובה. היא לא מתראיין, היא לא מתראיינת, וגם לא כתוב שפנו אליה להתראיין, ושהיא ביקשה לא להגיב או משהו. זה נראה שהיא ראתה את הדברים האלה לראשונה בסרט. שזה גם שאלה האם זה משהו שנכון לעשות בדבר כזה. אז הסרט שאפשר לבקר אותו על הצדדים הג'ורנליסטיים שלו, ואולי אפילו על האופן שבו הוא קצת אולי לפעמים קופץ למסקנות, אבל אם אהבתם את הדמות הזאת של אנטוני בורדן, אם הכרתם או לא הכרתם והסתקרנתם מהסיפור, אז אני חושב שזה סרט מעניין, הוא סרט מרתק, הוא עשוי מאוד מאוד יפה, מאוד מושקע, מונטאז' עצום של חומרים, המון מוזיקה. רוב המוזיקה שנשמע היום בתוכנית, אני מקווה שלא נספיק הרבה שירים, כי יש לי הרבה סרטים לדבר עליהם, אבל רוב המוזיקה שנשמע היום בתוכנית לקוחה מתוך הסרט הזה, והם כולם שירים שאנטוני בורדן מאוד אהב. כמו זה, טלוויזיון. מרק אימון, זה מופיע בסרט, שף, סרט על אנטוני בורדן בפסטיבל חיפה שנפתח היום, יום ראשון. וכאמור, הרבה שירים נהדרים לשמוע אותם בהמשך.
Yeah.
טלוויז'ן. מתוך פסקול הסרט שף, סרט על אנטוני בורדן, פסטיבל חיפה. עם הרבה שירים, באמת, הבחירות המוזיקליות של אנטוני בורדן מצוינות, כל פעם שנוגן שיר שהוא אהב, אהבתי אותו יותר, חיבבתי אותו והסתרתי שהוא איננו. מורגן נביל הבמאי עשה פלייליסט של כל השירים שאנטוני בורדן אהב והזכיר בתוכניות שלו או ברעיונות איתו. זה פלייליסט של 21 שעות בספוטיפיי, תכנסו, תחפשו Roadrunner Movie או Roadrunner, a film about, a movie about אנטוני בורדן, והרבה שירים שמופיעים בפסקול, וגם הרבה שירים שלא מופיעים בפסקול, אבל שאנטוני בורדן דיבר עליהם בזום כזו או אחרת, הוא הזכיר אותם כסרטים שהוא, שירים שהוא אוהב. נמשיך עוד קצת עם עוד, עם עוד סרט תיעודי, ואיתו השאלה, האם אפשר ליהנות מסרט שלא כל כך אהבתי? ואני חושב שזה מה שקורה בסרט הבא. הסרט נקרא חבורת רחוב, רחוב סום, איך הגענו לרחוב סומסום. זה בעצם סרט הודי על רחוב סומסום, על היצירה וההקמה והשנים הראשונות של רחוב סומסום. וזה מעניין כי אני חושב שאחד הדברים העיקריים בסרטי תעודה זה איזה סיפור בוחרים לספר, כי כל פעם שיש מולנו איזשהו סוג של אובייקט או סובייקט בעצם, ו צריכים לספר את הסיפור שלו, אז אפשר לקחת כל מיני נקודות מבט, ולפעמים כשבוחרים נקודת מבט אחת וקצת מזניחים נקודת מבט אחרת, אז יש אנשים שיש להם איזשהו סוג שלהם, הם קצת מושקעים בדמויות ואומרים, רגע, לא סיפרתם את הסיפור של כך וכך וכך, ואז יש איזשהו ניתוק מהסרט. אז הסרט הזה הוא סרט מעט משונה, הוא באמת, הוא פחות מושקע מהסרט על אנטוני בורדן, הוא סרט יותר סטנדרטי, הוא מאוד מאוד מענה, בייחוד אם אתם, יש לכם חיבה לרחוב סומסום, או כילדים, או כהורים, או כאנשים שיודעים וזוכרים את זה, שזה באמת תוכנית פורצת דרך ומקסימה, ובזכותה יש לנו את החבובות וכן הלאה. אבל אני אגיד את הדבר שהיה לי משונה בסרט, סרט שנמשך 90 דקות, והמילים, צמד המילים ג'ים הנסון מוזכרות, הצמד המילים מוזכר בפעם הראשונה בדיוק בנקודת האמצע, אחרי 45 דקות. כלומר, במשך 45 דקות מדברים על חוב סומסום ולא אומרים ג'ים הנסון. עכשיו, בעיניי זה איזשהו סוג של כפירה גדולה מאוד, עצומה, בגאונות של ג'ים הנסון, ובאופן שבו ג'ים הנסון, אני חושב, שינה את הטלוויזיה האמריקאית, ואני באמת לא חושב שרחוב סומסום הייתה הופכת להיות האירוע שהיא הייתה לולי ג'ים הנסון והחבובות שלו. אבל כשרואים את הסרט מבינים למה השם ג'ים הנסון כל כך מוצנע בסרט, כי הרעיון הוא פה לספר סיפור אחר. אולי מתוך ההבנה שכולם מכירים את ג'ים הנסון, ועשו עליו כבר סרטי תעודה, וגדולתו ידועה, אבל הסרט נועד באמת לספר את סיפורו, בעצם לספר את הסיפור של דמות אחרת מהיוצרים של רחוב סומסום, ששמו באמת לא היה מוכר לי. אז אני מודה שהסרט גרם לי להתוודע למישהו שהוא כנראה מאוד מאוד משמעותי, או לפחות לפי הסרט הזה מאוד מאוד משמעותי, בהיווצרותה של רחוב סומסום, של הסדרה רחוב סומסום, ושהוא שמו קצת נשכח מאז. האיש הוא ג'ון סטון, והוא אחד משלושת היוצרים הראשונים שגויסו לפרויקט הזה של נקרא רחוב סומסום. הדמות השנייה היא ג'ון קוני. ג'ון קוני מוזכרת ומקבלת קרדיט, היא באמת האישה שהזמינה את הפרויקט, הזמינה את הסדרה הזאת ויצרה, עמדה בראש חברת הפקה הזאת שנקראת Children Television Workshop, ורחוב סומסום זה ממש הברן צ'יילד שלה, הברן סטורם שלה, זה רעיון שלה, והיא זו שגייסה את האנשים, ואנשים שהיא עבדה איתם בעבר, ג'ון סטון קודם כל כתסריטאי, אחר כך כבמאי, ובהמשך גם גם את ג'ים הנסון. אז בעצם הסיפור הזה, הסרט חבורת רחוב, איך הגענו לחוב סומסום, הוא סיפורו של ג'ון סטון, וקצת הניסיון גם של הילדים שלו, הילדים שלו שמתרנים בסרט, להזכיר את תרומתו של ג'ון סטון למיזם הזה. אז מהבחינה הזאת יש פה איזשהו תיקון יפה ומעניין לסיפור שלא הכרתי, אבל התחושה שלי זה שקצת זה בא על חשבון לסיפור של ג'ים הנסון, ואני לא חושב שאפשר לנתק את השניים. אבל לג'ון סטון כן מייחסים דבר אחד חשוב, ואני חושב שלכן הסרט הזה, הוא מגיע ברגע הזה, והוא רוצה לספר לנו משהו על הרגע שבו רחוב סומסום נולד, 1969. עכשיו אנחנו רואים הרבה את 1969 בסרטים בזמן האחרון, שנה של התקוממות והתעוררות פוליטית, אנשים בעיקר הנושא של המאבק לזכויות אדם, שנה אחרי מרטין לותר קינג, הרצח של מרטין לותר קינג, המלחמה בווייטנאם, תסיסה מאוד גדולה מבחינה פוליטית, ומגיעה סדרה, סדרת ילדים, לילדים, ממש לטף, למה שנקרא פריסקול, לילדי גן, סדרה של ראשית קריאה, ללמד אותם אותיות ומספרים, וגם יחסים בין אישיים, ממש איזשהו סוג של תחליף לגן ילדים, מגיעה סדרה שבאופן מודע מבקשת שהליהוק לסדרה יהיה דיברס, יהיה מגוון, מבחינה אתנית, שזה יהיה רחוב סומסום שבו גרים אנשים שלא תמיד רואים בטלוויזיה, או לא תמיד ראו בטלוויזיה ב-1969, כמות גדולה של אפריקאים אמריקאים, של שחורים, של אנשים, אוכלוסיות היספניות ולטיניות, וגם לבנים, ודמויות שהן לאו דווקא דמויות סימפטיות, כמו, כן, אוסקר דה גראוץ', גם אנשים עם הסדרה אמורה לגרום לאנשים, לילדים, להתמודד עם מצבים אמוציונליים ועם מצבים חברתיים, אז יש גם את האיש הזה, את הדמות הזאת, שחיה בתוך הפח השפע ולא מרוצה משום דבר, תמיד כועסת על הכל, והיא דמות מצחיקה. העובדה שהסדרה הזאת הייתה כל כך מלאה בדמויות שחורות, בגרסה האמריקאית שלה גרמה לזה, וזה למדתי מהסרט, זה סיפור מדהים, שבאחת ממדינות הדרום לא הסכימו לשדר אותה, עד שהגיעה איש עסקים פרטי, כי זו סדרה ששודרה ברשת הרשת הציבורית האמריקאית, PBS. ובדרום, PBS היא תחנה שנתמכת על ידי המדינה ועל ידי תרומות, עד שהגיע איש עסקים שהיו לו תחנות טלוויזיה מסחריות, והוא העלה את רחוב סומסום אצלו, דווקא בתחנה מסחרית. להראות לנו שלפעמים יש לקפיטליזם גם את הרגעים האלה שבו כלי תקשורת עצמאיים יכולים להרבות מגוון דעות, ולא רק לצמצם אותם ולהקטין אותם. זה מין רגע אמריקאי יפה שבו דווקא הקפיטליסט מונע את הצנזורה שהרשות הציבורית יכלה לעשות. אז יש המון צילומים של מאחורי הקלעים של רחוב סומסום. שוב, אם ראיתם סרטים קודמים על רחוב סומסום, אולי ראיתם חלק מהקטעים, אבל זה מקסים, זה מקסים לראות את הצוות הזה עובד, ואת פיצול האישיות המופלא הזה של אנשים שמפעילים את הבובות, שהם בני אדם מהראש למטה, אבל הם מחזיקים את הידיים כל הזמן כלפי מעלה, וכלפי מעלה הם כאילו הופכים להיות מעלה, בתוך הפריים, בתוך החלק המצולם, הם הופכים להיות ישויות אחרות, זה מהמם לראות את זה, ובאמת הרעיון הזה של, הרעיון המודע להפוך את זה לאיזשהו סוג של משהו פוליטי, לגרום לאנשים בעולם, ובוודאי בארצות הברית, לראות חיים מגוונים ולא חיים שצבעו אותם בצבע מיוחד, כי ככה צריך לעשות בטלוויזיה באותה תקופה. אז זה קצת, זה מתחיל כסדרה, כסרט שמדבר על הצד הפוליטי, על הצד החברתי של רחוב סומסום, ובהמשך גם קצת יותר מדבר על העשייה בפועל, ואז יש אחד הבנים של ג'ים הנסון מתראיין, ופרנק עוז מתראיין, כל זה קורה בחצי השני, שהוא קצת יותר זה. הדבר השני שהפתיע אותי זה לא רק שג'ים הנסון מוזכר רק בחצי השני של הסרט, אלמו לא מוזכר בסרט הזה בכלל, עבור דורות שלמים, רחוב סומסום של ימינו, זה אלמו. אבל זה באמת סרט שמדבר על ה, נגיד על השנים הראשונות של של רחוב סומסום לפני אלמו. לפני שאלמו היה דמות, אלמו היא דמות חדשה. בני גילי, עד שלא היה לנו אחיינים או, או ילדים, לא ידענו שיש אלמו ברחוב סומסום, הוא לא, הוא לא מהדור שלנו. אז, אז אני מאוד אוהב את רחוב סומסום, אני מאוד אוהב את, את החבובות, אני מאוד אוהב את ג'ים הנסון, ובעוד באתי לסרט הזה ונהניתי ממנו, כי הוא באמת, כי הסדרה עצמה היא נפלאה. האופן שבו הסיפור הספציפי הזה מסופר בסרט הזה, אני קצת, יש לי השגות לגביו, אבל בכל זאת, נהניתי. נהניתי ממנו. נשמע עוד שיר מהפסקול של, לא, 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 לא נשמע שיר. נשמע שיר, קטע מהפסקול של הסרט הבא שנדבר עליו. המוזיקאי הוא דן רומר, מלחין, מלחין נפלא שגילינו אותו בערך לפני 10 שנים, בסרט נהדר שנקרא חיות הדרום הפראי, ומאז הוא הלך וגדל והתפתח, ובין השאר הלחין את הפסקול של סקין, הסרט של גיא נתיב, הבמה הישראלי, ולאחרונה ממש קפץ מדרגה והלחין את הפסקול של לוקה, הסרט של פיקסאר. והוא גם חתום על הפסקול של הסרט שנדבר עליו ממש בעוד 30 שניות. הסרט הזה קוראים ונדי, והוא הסרט השני של הבמאי בן צייטלין, אותו במאי של חיות הדרום הפראי משנת 2012, שהיה סרט הביקורים שלו, סרט נפלא, הוא היה מועמד עליו לאוסקר לסרט הטוב ביותר ולאוסקר לבימוי, והילדה מתוך הסרט הייתה לשחקנית הצעירה ביותר פעם שהייתה מועמדת לאוסקר. הסרט לא זכה בפרסים, אבל זה היה סרט ביקורים נהדר, סרט נפלא, ובאמת פתח בפנינו את השם הזה של בן צייטלין, יוצר אמריקאי עצמאי שצילם בלואיזיאנה, זה היה קצת אחרי הוריקן קטרינה, אחד האזורים שהוצפו שם, ואחד האזורים שהוצפו עכשיו שוב בהוריקן איידה, שהיה שם לפני כמה שבועות. לקח לו 8 שנים לחזור לעשות סרט שני, זה כנראה משבר הסרט השני, והסרט יצא בשנה שעברה תוך כדי כל העניין של הקורונה, אז רוב האנשים לא שמו לב לקיומו. בין השאר זה סרט שהופק על ידי Fox Searchlight, שבאמצע הדרך נמכרה לדיסני, אז אני חושב שגם דיסני לא מצאו עניין גדול בעניין מסחרי גדול בסרט הזה, אז הוא די יצא לסטרימינג ונעלם. אני חושב שהוא גם נעלם אולי גם פה בארץ, ולכן תודה לפסטיבל חיפה שגואל את הסרט הזה. הסרט נקרא ונדי, וכאמור הסרט השני של בן צייטלין. אני אתן לכם תקציב ותגידו לי אם זה נשמע לכם מוכר. ונדי היא ילדה שגרה בדרום, והיא רואה את אחד הילדים בדיינר שבו אמא שלה עובדת, ושם כולם כזה עלובים ומסכנים, והחיים שלהם קשים, ואחד הילדים שומע את כמה שהחיים קשים ואומר, אני לא רוצה להיות ככה, ויש שם פסי רכבת, הוא קופץ על הרכבת ו... נעלם משם ובורח, ורואים כרזה שלו שהוא נעדר, ושנים אחר כך הילדה הזאת, ונדי, גם היא עולה על הרכבת, ורוצה להגיע אל המקום הזה, שהיא שמעה אליו שבו, זה אי, שבו ילדים לא מתבגרים, כדי לברוח מהגורל הנורא הזה של, של המבוגרים, שנראים כל כך אומללים וכל כך מסכנים וכל כך עניים וכל כך, שכל כך רע להם, היא רוצה להגיע לאי הזה שבו הילדים לא מתבגרים, וקוראים לה ונדי. ואז פה אתם, אם לא קראתם את התקציר, או לא ראיתם את הפוסטר, או לא זה, אתם מבינים שבן צייטלין יצר פה איזשהו סוג של פרפרזה לסיפור פיטר פן. בסרט זה הרבה יותר, יש רגע שבו זה נהיה מפורש, זה לא סתם בהשראה, זה כמובן שהופך להיות כמעט, כמעט עיבוד ליטרלי, אבל הוא מנסה להפוך את זה למין פיטר פן ריאליסטי, פיטר פן בתוך איזשהו סוג של, איזשהו סוג של מציאות כלכלית, אמריקאית, מוכרת, של ימינו, איפשהו בדרום, שהילדים פשוט בורחים, כי הם לא רוצים לגדול להיות כמו ההורים שלהם. זה סרט שהוא באופן משמעותי פחות טוב מחיות הדרום הפראי, ופה אני צריך להגיד משהו בהערה, שבינתיים מהסרטים שראיתי בפסטיבל חיפה, עוד לא היה סרט אחד שאמרתי, וואו, זה אחד הזה מסרטי השנה שלי, אחד הסרטים הכי טובים שראיתי. כל הסרטים שראיתי, יש בהם משהו מעניין, כי יש בהם איזשהו סוג של סיפור שמלווה אליהם, או איזשהו סוג של טיפול קולנועי מעניין באיזושהי סוגיה, וכולם בחלקם מתחילים מאוד, מאוד יפה, אבל רוב הסרטים האלה מתפוגגים באיזשהו שלב. כלומר, בינתיים הסרטים שראיתי, סרטים שאני יכול לקרוא להם מתפוגגים, כשהם מתחילים ואני אומר, וואו, יש פה משהו, יש פה איזשהו יוצר, יש פה במה, יש פה איזשהו סוג של נקודת מבט לא צפויה, יש איזושהי עשייה קולנועית מעניינת. ועד סוף הסרט, משהו בסרט הולך ונעלם ונמוג, זה יהיה נכון גם לא עוד כמה סרטים שאני אזכיר, שראוי לשים לב אליהם, וכי יש בהם איזשהו משהו מעניין, אבל אף אחד מהם לא מספיק גדול. זה הסיפור עם ונדי, שהוא סרט נורא נורא יפה, הוא סרט יפה. בן צייטלין, אני לא יודע למה הוא חיכה כל כך הרבה זמן, להתקל במשבר הסרט השני שלו, שברור שהסרט הזה לא מלוטש ולא גמור, ולא עשוי פיין כמו הסרט הקודם, אבל הוא חושף כמה שהוא במאי טוב. עובד נפלא עם מצלמה, עובד נפלא עם אור, עם טבע, ועם ילדים. זה שוב סרט על ילדים, או ילדים עבודים, או ילדים שנמצאים באיזשהו סוג של ניתוק מהמבוגרים. ואז כל הצדדים הצורניים של הסרט, כל עוד זה סרט של איזשהו סוג של שיטוט, מנקודת מבט של ילדה או ילדים באור השקיעה, בטבע, ועם המוזיקה הנפלאה הזאת, הסוחפת הזאת, זה נשמע כמו, לא יודע, ביירות פוגשת מאמפורד אנד סאנס, מבחינת הדחף העצום שיש למוזיקה. בן צייטלין שותף לפסקול, אני נותן את הקרדיט לדן רומר, אבל בן צייטלין הוא שותף איתו ביצירת הפסקול, כמו שהיה גם בסרט הקודם. אז כל הדבר הזה של, 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 של מצלמה ומוזיקה ועריכה, זה סוחף, זה יפה, זה מרתק, אבל גם זה גם נגמר באיזשהו רגע, קצת הסיפור נגמר, קצת הסיפור הולך לאיבוד, השיטוט, כל זה באמת איזשהו שיטוט טרנס מליקי בטבע ובאור, הלכתי עם הסרט, ולא עניין אותי שלא קורה בו שום דבר, או שהוא לא מספיק מעניין, או כתוב, או מרתק, או מחדש, פשוט אהבתי את האופן שבו הסרט עשוי, ויכול להיות שזה מספיק מבחינת הסרט הזה, ומבחינת הכותרת בן צייטלין חוזר, אהבנו אותו בסרט הקודם, הנה סרט שני שהוא פחות טוב, אבל הוא עדיין מסקרן, ועדיין גורם לנו להגיד, וואי, יש פה יוצר מאוד מאוד מעניין, שעדיין נשאר בשוליים של העשייה האמריקאית, וכדאי לשים לב אליו. אבל הסרט לא מספיק טוב, אבל שוב, אני רוצה שתראו אותו, אז הוא חצי סרט מצוין. הסרט השני שמתחבר לנקודה הזאת, ושהביקורת שלי עליו היא מאוד מאוד דומה, הוא סרט שנקרא פיג, חזיר, אבל לא תרגמו את זה לחזיר, כי זה חזירה בסרט, אז אולי חזירה זה, אולי חזיר זה שם טוב, וחזירה זה שם לא טוב, לא יודע, אז הוא נקרא פיג. ורציתי לחבר את פיג, לא ידעתי אם היה לחבר אותו, את הסיפור על, לסרט על רחוב סומסום, אבל מיס פיג היא לא מוזכרת ברחוב סומסום בסרט, אז לא יכולתי לחבר את זה דרך החזיר. או לחבר את זה לשף, הסרט על אנטוני בורדן, כי גם פה זה סרט על שף, עם איזושהי בעיה נפשית, אבל בסרט על אנטוני בורדן, כאמור, כמעט ולא מבשל, ופה השף שלנו, הגיבור שלנו, מבשל שלוש פעמים לאורך הסרט. פיג הוא סרט שאני לא יודע לאן להכניס אותו. שוב, בפסטיבל הכניס אותו לקטגוריית דרמה קולינרית. כדרמה קולינרית הסרט דוחה. אומנם יש שם מנות, יש קרדיטים בסוף לשפים שיצרו את המנות, כנראה באמת מנות יוצאות דופן. אבל זה יכול להיות גם כסרט ביקורים, אפשר להגדיר אותו, וכסרט ביקורים הוא מאוד מעניין, מגיע במאי שלו, הכרנו את שמו, ועושה סרט ששוב, יש בו משהו קולנועית מעניין, שנגמר באיזשהו שלב, אבל הוא מעניין. אולי נתקלתם בו ברשתות החברתיות, כי זה הסרט החדש של ניקולס קייג', שבו ניקולס קייג' מחליט לא להיות סתם איזשהו סוג של ליצן בסרט אימה או בסרט טריפי, מדע בדיוני, או מין משהו כזה, איזשהו סוג של שטות שהוא עושה בשביל הצ'ק, אלא סרט שהוא באמת קצת יוצא דופן, הוא מגלם דמותו של שף, שעזב את המסעדה שלו והלך להסתתר ביערות. התקציר, הבקסטורי שלו נחשף לאורך הסרט, זה מהסרטים האלה שבו אנחנו מגלים את הסיפור של הדמות, בסיפור של הדמות נחשף בחלק השני של הסרט, אז יכול להיות שהאקספוזיציה היא סמי ספוילר, אבל אני חושב שזה עוזר בסוף לדבר. הוא שף שעזב את העולם המערבי, העולם את הכל, הלך להתבודד ביער בפורטלנד, בבקתה, והפך להיות צייד כמהין. ציידי כמהין, אם ראיתם את הסרט, שגם הוא יוקרן בפסטיבל, וגם הוא זמין לצפייה ב-VOD של יס דוקו. ציידי כמהין, כדי למצוא את הכמהין, הם נעזרים בחזירים. חזירים, יש להם חוש ריח שעוזר להם למצוא את הכמהין, ולכן הוא מתיידד עם חזירה, והיא הופכת גם לזאת שעוזרת לו להתפרנס, כי פטריות כמהין הן נדירות, קשה למצוא אותן, וכשמוצאים פטריה זה שווה הרבה מאוד כסף, זה משהו כמו יעלומים של ימינו, בעולם הפודי, אז היא גם עוזרת לו להתפרנס, אבל גם חברתו הטובה ביותר של הטיפוס המתבודד והמעט תימוני הזה, שקצת כנראה משהו השתבש בראשו מאז ש... שאשתו מתה והוא פרש מהעולם. ואז יום אחד מישהו פורץ אליו הביתה וגונב לו את החזירה. ואז הוא יוצא מהמקום שלו, חוזר אל פורטלנד, אל העולם שממנו הוא עזב, ויוצא למסע לחפש את החזירה. ומרביצים לו כשחוטפים את החזירה, וכל פעם בדרך עוד מרביצים לו, והוא אף פעם לא נכנס למקלחת ומנקה את עצמו. אז ניקולס קייג', שכנראה העלה הרבה מאוד במשקל לצורך התפקיד הזה, ומגודל שיער ושיער לא חפוף, נראה כמו איזשהו סוג של יצור לבוש סחבות וכל כזה נראה מאוד מאוד מרופט ומאוד מלוכלך, מאוד בוצי, בוץ ודם. נשאר כך, מבשל ככה לאנשים שהוא פוגש בדרך כשהוא מתונף. זה הקטע של הסרט, שניקולס קייג' לא מנקה את לא שוטף את הפנים אפילו. הדבר הזה, והולך לחפש מי גנב לו את החזירה. עכשיו, כשאני מספר את הסיפור ככה, אז יכול להיות שאתם אומרים, רגע, זה פחות או יותר התחלת הסיפור של ג'ון וויק, נכון? בג'ון וויק פורצים והורגים לו את הכלב, גם שם יש עניין כזה של אשתו המתה, כלב של שנתנה לו אשתו, בת זוגו, והוא יוצא לנקום. ומשם הוא מתחיל להרביץ מכות לכולם, אז הוא אומר, אוקיי, אז אנחנו מתחילים עכשיו סרט נקמה. הוא ילך ויחפש מי גנב לו את החזירה, וירביץ לכולם מכות, ונגלה שהוא סוכן CIA לשעבר עם כוחות הרבצה מופלאים. אז לא בדיוק, אנחנו מגלים שיש לו יכולת מאוד טובה לחטוף מכות, פחות טובה להחטיף מכות, ולכן זה מין סרט כזה שכל הזמן נדמה לנו שהוא הולך למקומות שאנחנו מכירים, ואז הוא לא הולך לשם. וזה תמיד נדמה, האם זו טעות, האם זה סרט ביקורים של מישהו שלא יודע לשלוט בז'אנר שלו, או סרט ביקורים של מישהו שאומר, רגע, יש כל כך הרבה ז'אנרים בעולם, אני כמו שף, אני רוצה לקחת את כל הדברים האלה ולנסות להרבב אותם במחוות אחד, ולהתאים את הטעמים בין זה לזה, בין סרט נקמה ומכות, ובין סרט פודי, סרט על, על, על תרבות האוכל, וכאילו הצד של העולם התחתון בתוך תרבות האוכל, וגם איזשהו סוג של סרט שעוסק בבידוד ויגון ולב שבור, ואיזשהו סוג של בעיה נפשית של, של בן אדם שיסתגר מהעולם ולא רוצה להיות חלק מהעולם. אז כל עוד הסרט מתחיל את דרכו, אז הוא מעניין גם כי הוא עשוי מאוד יפה. שוב, מוזיקה יפה, צילום יפה. ניקולס קייג' נראה סובל באמת בסרט, מגביל את האובר-אקטינג שלו, וכל שסרט מתקדם, הבלבול, הוא גם מתחיל לחזור לעצמו, וגם הבלבול נהיה יותר מוחשי, וגם אולי קצת נהיה יותר צפוי באיזשהו שלב. רגע, שאנחנו מבינים שאנחנו לא נמצאים בשום סרט מהסרטים האלה, אז, אז לאן הסרט הזה בסופו של דבר הולך? אז גם הסרט הזה דואך, ונגמר פחות חזק מאיך שהוא מתחיל, אבל, אבל ההתחלה שלו היא, היא התחלה נורא מסקרנת של מישהו שאתה אומר, וואו, אוקיי, קוראים לו מייקל סרנוסקי, זה הסרט הביקורים שלו, אני אומר, וואו, אוקיי, מייקל סרנוסקי, בוא, אני עכשיו סקרן לראות מה תעשה הלאה. אז דווקא הרגעים שבהם הסרט לא צפוי, אני זוכף את זה לזכות הסרט, ובשביל הדבר הסרט הזה קצת תימהוני כמו הגיבור שלו, אז אני... אז אני יצאתי מבולבל ממנו, אבל יש לי איזושהי חיבה מסוימת. עכשיו, ממש רגע לפני שהתחלתי לשדר, הגיע מייל שהסרט הזה, יש לו מפיץ ישראלי, והסרט הזה יעלה באופן מסחרי ב-30 לספטמבר, שזה סוף השבוע, עוד שבועיים. אז אם אתם מפספסים את זה בפסטיבל חיפה, אז תדעו שתוכלו לראות את זה בבתי הקולנוע, שוב, זה מהסרטים האלה שלא ארצי, כמו עמד הרבה זמן בבתי הקולנוע, אבל איכשהו אני חושב שפסטיבל קולנוע הוא המקום הנכון לראות אותו, לא בטלוויזיה ולא בסינמה סיטי, אלא פסטיבל קולנוע, בייחוד פסטיבל קולנוע כמו חיפה, שכשאתם יוצאים מהסרט, אם אתם רואים את הסרט ביום, אתם יכולים ללכת ולשוטט ביער, כן? יש שם כזה, יש יער ביד הסינמטק. ואיכשהו נראה לי שזה יסתדר יפה, ללכת לחפש פטריות כמהין ביער של יד סינמטק חיפה. אז זה סרט שלישי שאנחנו מדברים עליו, אז דיברנו על פיג, דיברנו, לא, סרט רביעי, דיברנו על שף, דיברנו על חבורת רחוב, על רחוב סומסום, ונדי, פיג, אני רוצה לצרף עוד סרט אחד למקבץ הזה, סרט שנקרא שירלי, אהבתי שיש לנו סרט על אנטוני בורדן, וסרט על ונדי, וסרט על שרלי, יש פה לנו איזשהו עניין, יש סרט שנקרא בנדטה, שרשום לי לדבר עליו מיד אחרי זה, אני לא יודע אם נספיק, אולי. יש עניין של שמות פרטיים בשמות הסרטים, אל תבלבלו בין ונדי ובין שרלי, למשל. שרלי הוא גם סרט שהיה סביבו דיבור בשנה שעברה, והנה הוא מגיע לנו באדיבות פסטיבל חיפה, וכל מה שאמרתי על הסרטים הקודמים, תופס גם לסרט הזה, נורא נורא מעניין בהתחלה, ובאיזשהו שלב קצת מבינים את הקודים שבתוך הסרט שעובד באופן לא צפוי בחצי הראשון שלו, וזה נהיה קצת יותר צפוי בחצי השני, אבל גם הסרט הזה סרט מעניין, הוא סרט שמתרחש בשנות ה-50, שרלי היא הסופרת, שרלי ג'קסון, סופרת האימה, וכמו השף אנטוני בורדן, גם היא סובלת מהתקף אגורפוביה, ומתקשה לצאת מהבית, ויש לה בן זוג שהוא מרצה באוניברסיטה, והוא מזמין מרצה צעיר או עוזר הוראה עם אשתו הצעירה אליהם הביתה, גם כדי שיהיה חברה וגם כדי שהם יעזרו קצת לאשתו לתפקד ברגעים שבהם היא נמצאת בהתקפים שלה. ובהתחלה הדינמיקה הזאת של שני האקדמיים המבוגרים ושני האקדמיים הצעירים, באופן שבו המבוגרים קצת נטפלים לצעירים, וקצת איזושהי מסכת של התעללות רגשית, באופן שבו הם יודעים להתאפס לנקודת התורפה של הצעירים, וללחוץ להם על, על המקומות הכי לא נעימים. זו בדיוק הדינמיקה שאנחנו מכירים מי מפחד מווירג'יניה וולף, המחזה של אדוארד אולבי, והסרט של, של מייק ניקולס, ובאמת נדמה שבהתחלה זה קצת מי מפחד מווירג'יניה וולף, אבל על וירג'יניה וולף באמת, אבל לא, על שירלי ג'קסון, שהיא סופרת, ובהדרגה, ככל שהסופרת הזאת גם נכנסת יותר עמוק לתוך הבעיות הנפשיות שלה, וגם היא מתחילה לכתוב את הסיפור שלה, שנכתב, לא, אני מודה, לא הכרתי את הסיפורים שלה, את הסיפור שנחשב לסיפור הכי מפורסם שלה, Hang the Man, ככה הסרט נכנס יותר לעולם של מין מותחן פסיכולוגי, או כמעט סרט אימה פסיכולוגי, כי אנחנו חווים את העולם קצת מנקודת המבט שלנו, נקודת המבט המעט מתוסבכת ומעט מעוותת שלה על העולם, שבו העולם הוא מקום שתוקף אותה, הוא מקום שסוגר עליה, ושוב, אני חוזר על עצמי, זה מעניין, באיזשהו שלב זה נגמר. וזה נגמר לפני שהסרט נגמר. אז הבמאית היא ג'וזפין דקר במקרה הזה, וגם זה סרט שהיה עליו איזשהו סוג של דיבור, אני חושב דיבור יותר גדול ממה שהיה לו. ושוב, אז אני חושב שוונדי במקבץ הזה הוא הכי מעניין, פיג במקום שני ושירלי במקום השלישי. עוד שיר מתוך הפסקול של Roadrunner, a movie about Anthony Bourdain, או בעברית שף, סרט על אנטוני בורדיין. הפעם קטע של דה בריין ג'ונסטון, ג'ונסטון מסקר. אני לא אספיק לשמיע, יש שיר של איגי פופ בפסקול של, של הסרט, והוא גם פוגש את איגי פופ. בסרט איגי פופ הוא אחד האנשים שהוא הכי אהב בעולם, והכי עניין אותו, הוא רצה להיות מין סוג של איגי פופ. אז את זה אני לא אספיק, אבל הנה שיר של דה בריין ג'ונסטון מסקר, אנימון. בריין, ג'ונסטאון מסקר. עוד אחד מהלקות ששף אנטוני בורדין מאוד מאוד אהב. כמעט, כמעט, מסיימים. את סימסקו ברדו קצה מספר 307, היה רע וחצי לסיום. בשבוע הבא אני לא אהיה פה. יוצא שמחת תורה, אתם תמצאו אותי ברחובות, אני חושב. או בסרטים. אז נפגש עוד משהו כמו שבוע וחצי, בתקווה שבינתיים יחזרו הסרטים, לא יודע אם שמתם לב, אבל... כל חודש תשרי ספטמבר כמעט ולא עלו סרטים, לפחות לסרטים שאפשר לרכז סביבם מספיק תוכנית או מין מגזין קולנוע, בעיקר כל מיני שיריות סופתיות שלא ראיתי, אז אולי הם נהדרות, אבל לא הספקתי לראות, כי היה כל הזמן חגים ופסטיבלים כל החודש הזה. לא הספקתי לדבר על שני סרטים מפסטיבל חיפה שאני אזכיר בקצרה, בנדטה וגוף קטן, או גופה קטנה, יש לומר. אם אתם רוצים לעשות לכם דאבל פיצ'ר של אמונה נוצרית אדוקה בתחיית המתים ובניסים ובנושא שזה של קורבן אדם וחיים ביסורים וחיים של הקדושים, וכל זה קורה באיטליה, אז בנדטה, שהוא סרט צרפתי של במאי הולנדי שמתרחש באיטליה, סרט חדש של פול ורהובן, בן 83, שאני בהלם שעוד הוא עדיין ממשיך לעשות סרטים, הוא כל כך בוטה, הכל אצלו זה סקס ואונס, ואני, זה כאילו כמו נראות איזשהו סוג של טקסט שנפסל לקריאה ואנחנו קוראים בו במחתרת. זה בנדטה, היה בפסטיבל קאן והגיע לפסטיבל חיפה, והסרט השני גוף קטן, סרט ביקורים שהיה גם בפסטיבל קאן, על מסעה של אישה לנסות להקים לתחייה, ולו לרגע, את הביתה שנולדה מתה. בעקבות, זה קצת, אני הרגשתי, הסיפור של האישה השונמית בגרסה נוצרית. היא מחפשת נס כדי להחזיר אותה לחיים, ולפחות להדביל אותה ולתת לה שם ולקבור אותה, ושלתת לך, לתת לה את החיים, את חיי העולם הבא. אז שני סרטים האלה, אם אתם, הסרטים שבאמת מדברים מתוך אמונה, שוב, קשה לה, לא החלטתי סופית אם זה מתוך אמונה גמורה או כפירה גמורה, לא יודע, לא מספיק בקי בתיאולוגיה הנוצרית, אבל סרטים שבהם יש עיסוק בניסים. עד כאן, סינוסקופ רדיו הקצה לסוכות.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר אבן.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.